מתוך הפרק ההכנה לפורים בספר עלי שור שכתב המשגיח הרב שלמה וולבה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. השמחה שבחג הקדוש של פורים היא גדולה, וצריכים להתכונן אליה היטב שלא תהפך להוללות וליצנות חס וחלילה. מהי השמחה ומה הכנתה? קריאת המגילה בפורים היא קריאת הלל ממש. משלוח מנות ומתנות לאביונים הן מתנות של אהבה, ומשתה ושמחה היא השמחה החושית בגדולת הנס. שמחה זאת, על כל הכלול בה, צריכה הכנה והתבוננות לפני בו החג הקדוש הזה, לבל יאפה חס וחלילה ליום של הוללות ושיחות. כאשר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, יש להתכונן מראש חודש אדר לשמחה אמיתית בפורים, וההכנה היא ללמוד היטב מהי צורת החג באמת, ולהתבונן בגדולת העניינים שבו. אהבה לנס, לתורה, לרעים ולבורא, רוממותי, כי אהבה אמיתית איננה אלא רוממות הנפש. רוממות זאת היא המדרגה האמיתית של כלל ישראל, עליה אנו מזמרים, שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תחלת מרדכי.
Israel mitzaru teinu geyaleinu humi borgalu deleinu deleinu behaleinu ahai netzach Israel mitzaru teinu geyaleinu humi borgalu deleinu deleinu behaleinu ai lenatzea lenatzea Hashem lenatzeach 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 Hamelech beit Hashem
נצח על מלאכת בית השם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, ט' באדר, ב' תשפ"ד, 19 במרץ 2024 באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ואנחנו פותחים עם הפנים לפורים, פורים בשנה המאתגרת הזאת, פורים תוך כדי לחימה, פורים אחרי מה שעברנו בשמחת תורה. והרב אבינדב אבוקרט כותב לקהילתו, קהילת אבני החושן בגבעת שמואל, דברים שרלוונטיים אני חושב לקהילה הגדולה הזאת שנקראת עם ישראל, ערב פורים, והוא אומר כך: אחי ורעי, השאלות על צביון יום הפורים מתחילות לעלות בקרבנו, אבל חשוב להזכיר כי לצערנו אין זה הפורים הראשון שנחגג בנסיבות קשות ועצובות. אנחנו זוכרים את הפורים שחגגנו אחרי הפיגוע בישיבת מרכז הרב, בראש חודש אדר תשס"ח, קראנו את התיאורים של פורים בסמטאות הגטאות ואת ימי הפורים בגלויות השונות אחרי פרעות קשות. בכל פעם ניסו יהודים למצוא את האפשרות והפרשנות לשמחה בשעת מלחמה. אני מבקש להביא מעט עקרונות מנחים מדברי רבותינו באותם ימים עבורנו בזמננו אנו. הוא מודה לרב יהודה גולדפישר ולרב נתן שלב על המקורות, ובאמת הנה יש פה רשימה מעודדת ומעוררת מחשבה של מקורות. הציטוט הראשון שהוא מביא זה מהרב יצחק קוטנר בספר מאמרי פחד יצחק על סוכות. הוא מספר על החוויות שלו בימים הקשים של מלחמת יום הכיפורים. הוא אומר: הייתי מוטל במבוכה היום באיזון שבין אימת המצב ובין שמחת יום טוב, והנפש מתנדנדת בין שתיהן ומבקשת למצוא לכל אחד מקומו הראוי. ניגש אליי חכם אחד והראה לי את התרגום על הכתוב: סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. בפרשת וזאת הברכה, ומה נאמר בתרגום? חדי זבולון במפקד לאג חקרבה על בעלי דבבך, ויששכר במהך למאבד זמני מועדיה בירושלים. מקווה, ואני מסופק אם ניקדתי נכון את הלשון הארמית של האונקלוס, אבל מה, איך בעצם מתרגם האונקלוס את הפסוק המפורסם: סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך? הוא אומר: בשעה שזבולון יוצא למלחמות שלו, ישכר שמח במועדים שלו. כן, זה מה שנאמר פה בארמית. כדאי לנו לאמץ את הגישה הזאת שמבינה שהחיים מורכבים, שיש חלקים שונים בנפש ובאומה, וכל אחד מהם צריך לקבל את מקומו הראוי ובכך להעצים את השני. אם נהיה בימי אבל וחידלון, אז הלוחמים יהיו פחות חזקים בקרבות על שונאינו. אז זה השילוב הראוי שמציע הרב הוטנר. הלאה, עוד ציטוט. הזוהר מתאר את עם ישראל יוצאים עם ארבעת המינים אחרי יום הכיפורים כלוחמים היוצאים עם החרב וכלי המלחמה בידיהם. הם עושים זאת על מנת להמחיש את הניצחון שלהם על היצר הרע והשטן בימי הדין. כן? אני לא מדבר על, הוא לא מדבר על מלחמת יום הכיפורים, אלא עם ישראל באשר הוא בכל שנה יוצא בסוכות אחרי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, אנחנו יוצאים עם ארבעת המינים. והזוהר אומר שארבעת המינים הם כאילו כלי הנשק, שאיתם אנחנו יוצאים עם כלי המלחמה אחרי שניצחנו בקרב את השטן, בימי הדין, בעשרת ימי תשובה, ביום כיפור, בראש השנה. ורבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות שואל: הלא אדרבה, בכל המלחמות זה סימן שלא ניצח עדיין המלחמה, מאחר שצריך לאחוז עוד כלי המלחמה בידיו, כי מי שמנצח המלחמה לגמרי אינו אוחז עוד כלי המלחמה בידיו. אז אם יש לך נשק, כל עוד רואים אנשים עם נשק, גם כשרואים אנשים באזרחי עכשיו עם נשק מקוצר או ארוך, אז אתה מבין שהוא לוחם, הוא בתקופה של מלחמה. אז למה ארבעת המינים שאנחנו מחזיקים בידינו אחרי ראש השנה ויום הכיפורים הם סמל לניצחון? שואל רבי נתן ועונה: כי כבר מבואר שבחינת מלחמת עמלק הוא מלחמה ארוכה מאוד מאוד. כל ניצחון המלחמה הוא כשהוא חזק בדעתו לאחוז את עצמו ולעמוד בקשרי המלחמה בכל מה שיעבור עליו, כי בוודאי במלחמה זאת שהיה לנו בראש השנה ויום כיפור, שהוא להחריד זרעו של עמלק בגשמיות ורוחניות, בוודאי אין רואים בחוש עדיין מן נצח. אבל בכלל ישראל בוודאי כבר ניצחו המלחמה, כי מאחר שישראל עוסקים עדיין במלחמה הזאת, בוודאי כבר ניצחו המלחמה, כי במלחמה זאת עיקר ניצחון המלחמה. כלומר, מה הוא אומר בעצם רבי נתן? המלחמה לא הסתיימה, אבל אנחנו שמחים על כך שאנחנו יכולים להילחם, שאנחנו ראויים להילחם, שאנחנו זוכים להילחם בשטן, ביצר הרע, בעמלק. אנחנו מקבלים את הזכות למחות את עמלק, למגר את הרשע, לנקום את נקמתנו, ובכך אנחנו ממשיכים את אבותינו בדור מרדכי ואסתר, שעמדו על נפשם ונלחמו באויביהם שמבקשים לכלותם. ועוד ציטוט שמביא הרב אבינדב אבוקרט, ואם אתם רוצים לקבל במייל את הרשימה, את מראה המקומות הזה, אז בשמחה תכתבו לי לידידיה מאיר בג'ימל נקודה קום, ובעזרת השם אני אשלח לכם בדואר חוזר. הלאה, מלחמת יום הפורים, הוא מסיים בתיאור מופלא של הרב יששכר שלמה טייכטל, השם יקום דמו, שהתאמץ בימים הקשים ביותר בשואה, בפורים תפשין ב', לעודד את קיומם של סעודות פורים וסעודות שמחות. הוא ראה בזה את הדרך לנצח את האויבים וגם לעורר רחמי שמיים. הוא כותב כך, ליבי עליי דווי, במה שראיתי לבטל הסעודות מצווה שנהגו בכמה קהילות לעשות מדי שנה בשנה איזה פעמים בזמנים קבועים, ובעת רעש המלחמה וכל שנות המלחמה, הפרו סעודות הללו ונתבטלו, באומרם כי ראשם בל אימם כעת לעשות סעודם, כעת לעשות סעודות ולבשם ביין, ועל ידי כך נתבטלו. ואם כי אני קריתי תיגר על זה, ואמרתי לבה לבטל סעודות מצוות הללו, כי אדרבה שזכות סעודות מצוות הללו יעמוד לנו בעת הצרה הזאת, דאין לבטל שמחת אלוקינו מפני צרות הגויים, ואדרבה שמחות הללו יעמדו לנו להצילנו מן הגויים. כך אמר בזמן השואה, בזמנים קשים מאוד מאוד, הרבה יותר מעכשיו, כן, התקדמנו מאז ברוך השם, כתב הרב יששכר שלמה טייכטל, ומסיים הרב אבוקרט, כולנו לוחמים, בחזית ובעורף, כל אחד בדרכו שלו, השמירה על השגרה של ימי החולין, אבל גם של ימי השמחה, היא חלק מהמלחמה. יתרה מזאת, באופן סגולי פנימי, השמחה שלנו בוקעת שערי שמיים, מעוררת רחמים, מורידה שפע גדול של ביטול גזרות, בכל כוס יין שנשתה, עם כל ממתק שנעניק לחברינו במשלוח מנות, כל שקל שניתן לאביון, כולם ייתנו ברכה ממרומים לכל העוסקים במערכה, אז איך אפשר לוותר עליהם? יום הפורים הוא יום שמסוגל מאוד לבקשות, לתפילות, נרחיב את התפילות שלנו על כל הזקוקים לכך במלחמה, נכוון את דעתנו לשמחה פנימית ולתקווה שיתהפך הכל לטובה, נתבונן במחיית עמלק ונייחלה, ונמלא את היום במעשי חסד לאלה שאיבדו השנה את יקיריהם ואת ביתם. היום הזה הוא לא בריחה מן המציאות הקשה, הוא היום שבו ניתן לפעול כדי לשנות אותה. שוב, היום הזה פורים הוא לא בריחה מהמציאות הקשה השנה, אלא הוא היום שבו ניתן לפעול כדי לשנות אותה. תחשבו על המשפט הזה בזמן הפסקת הפרסומות, ואחריה נהיה כאן עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 23 עכשיו, יום שלישי, בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב, בוקר טוב ידידיה, בוקר טוב למי שמאזין לנו, וכמה זה תמיד משמח אותי כשבלי לתאם בינינו, אנחנו בעצם מדברים על אותו עניין, זה לא פלא, אנחנו בערב פורים, וכן לשמוח ולא לשמוח, ואיך לשמוח,
לא, חשבתי שזה
וכן לצחוק ולא... מה?
חשבתי שתאמרי שזה לא פלא, כי אני אמא שלך, לכן זה לא פלא.
זה ברור.
כן.
נכון. כן, חתכת סוגיה בנפש. זאת אומרת, נראה לי שלמי שמקשיב כאן, ברור שפורים זה פורים, וכאילו, אין על זה, זה לא שפתאום מישהו פה חושב, כן, השנה נבטל את פורים, זה לא רלוונטי. אבל בכל אופן, פנימה, בלב, בפנים שלנו, איך ו... באמת שזו סוגיה גם של כל השנה, איך שמחים, מה שמחים, ושמחה זה גם צחוק, או צחוק זה שמחה, צחוק מביא לשמחה. אנחנו רגילים שמי ששמח הוא צוחק, אבל הרבה פעמים אפשר דרך הצחוק להגיע לשמחה. פשוט פטנט פרקטי. אפילו לצחוק והשמחה מגיעה, זה כל הסיפור של יוגה צחוק בכמה מילים ש... בן אדם שהוא צוחק, 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 אפילו שהוא לא באמת צוחק, בסוף הוא גם, זה מעלה לו חומרים בגוף, שמסמכים אותו. הייתה לי חוויה מיוחדת השבוע, הייתי באיזשהו מופע, והייתה שם חנה כהן לורו, סטנדאפיסטית, כן. שגרה, אתה מכיר את החומרים שלה?
אני, תראי, היא מופיעה לנשים, אבל אני מקבל בבית את ה...
אצלך בבית, כן, מופיעה לנשים אצלך בבית, כן.
לא, אני מקבל את זה, לא, אשתי חוזרת לי על עיקרי דבריה, והאמת שאני גם קורא ומקריא דברים שהיא כותבת, כן.
זהו, זה מדהים, כי הסיפור שלה... משוקדה,
היא מהיישוב שוקדה.
כן, היא גרה ממש ליד ברי, כאילו, מה טוב משהו בברי, כאילו, יש ביניהם שדה, מתה, משהו, שכחתי מה, ומתארת סיפור מחריד עכשיו. אני באופן טבעי, אני לא מכילה את הסיפור, קשה לי. קשה לי לשמוע את הסיפורים האלה, זה מתארת את כל הבוקר הזה בשמחת תורה, מה הם עברו, ושעות, שעות, שעות, עד שבכלל משהו, מישהו הגיע, מישהו התניע, מישהו זה, והם שומעים את המחבלים, והיא כבר יודעת שיש אופנועים וכאלה, והיא שומעת אותם, באמת תיאור שהוא באמת מקפיא, מחריד, מצמרר כל המילים שאפשר שם להגיד. עכשיו, הגברת הזאת ניחונה בחושומו פשוט מדהים, והיא מספרת את הסיפור הזה, והיא מגלגלת את הקהל מצחוק. זה אבסורד כזה. מה זה מגלגלת? ברמה של... אפשר, לא יכולה, לא יכולה אינשום, לא יכולה... לא. מתארת את עצמה, מתארת את המצב שהם היו, עם כל כך הרבה דרך אגב, לא דרך אגב בכלל, חיבור ויראת שמיים, וחיבור לאבות, לאמהות הקדושות. משהו מדהים, עם המון המון צחוק, שזה פשוט באמת נותן... חוויה לגמרי אחרת, ובעיקר זה שזה אפשרי, גם בשעות הקטנות של הלילה, גם בדברים הקשים, פשוט לצחוק, ולכן אני רוצה קצת לקראת פורים, באמת תמיד אנחנו הרי מכניסים את זה הביתה ולמשפחה, כמה חשוב הומור במשפחה, כמה חשוב צחוק. אז קודם כל אני אגיד קצת מה לא. הרבה פעמים נראה לנו, כן, הומור, צחוק, זה חשוב, אז צוחקים על מישהו או ממישהו. נורא נחמד, כולם מתגלגלים מצחוק חוץ מהמישהו הזה שעליו צוחקים. וזה לא חוכמה. זה באמת לא, זה הלבנת פנים, זה לצער, זה לפגוע. זה לא מה שאנחנו, זה לא הצחוק שיביא אותנו לשמחה. ממש לא. לפעמים עד יותר גרוע מזה, אומרים משהו, אפילו לא כל כך מצחיק, אבל אומרים משהו לא מצחיק בכלל. והשני נעלב, זה יכול להיות ילד, או בן, או בת זוג, ואז, הסתבכתי מולה, סתם, זה היה בצחוק, אוי, סתם, עכשיו השני, גם פגוע, וגם דפוק, שהוא לא מבין כאילו צחוקים, אבל לא היה בזה בכלל צחוק, זה לא חוכמה, להגיד משהו, ואחר כך להגיד, אוי, זה לא היה ברצינות. לא, כך אחריות על מה שאמרת, זה לא, ולא ההומור שעליו אנחנו מדברים. הומור שכן, זה לצחוק על המצב. כאילו לשים יש המצב מתוח, מבוהל, מעצבן, מלחיץ, וכמו שלוקחים סיכה בבלון, איזו בדיחה קטנה מהמצב מוציאה את כל האוויר מהמפרשים, וכאילו הכל מין תנועה כזו של התנערות, וזה כל כך חשוב לפעמים בבית, כשהמתח גובר, לפני אירוע, או ליציאה מהבית, או באמצע, לא יודעת, מסעודה, או משהו שמרגישים שיש משהו מתוח כזה באוויר, אז נכון, לא לכל אחד יש את המתנה הזאת של חוש הומור כזה, שבאמת לפוצץ את הבלון, אבל עצם הרעיון הזה, עצם המחשבה הזאת, שבאמת אפשר, כי בשמחת הציון, שלצאת מכל הצרות דווקא דרך השמחה, דווקא דרך הזאת של הומור וצחוק, אפשר לצאת מכל כך הרבה מצבי לחץ וכעס ורוגז, ובעיקר מהומור עצמי. מי שבאמת יש לו, אתה תמיד מדבר על הומור עצמי, אתה אוהב הומור עצמי. מי שמסוגל זה הפוך מגאווה, בעצם צריך כאן ענווה כדי לצחוק על עצמי, חס וחלילה לא לזלזל בעצמי, זה אין רשות לאף אחד, אבל כן לצחוק על עצמי, איזשהו הומור כזה של, וזה באמת, באמת מנקה את האווירה. אולי אני אתן דוגמה, יכול להיות שזה סיפור אפילו שכבר סיפרתי פה, אבל הוא מלווה אותי כבר הרבה זמן, שעל זוג הורים, עמדו להגיע אליי, וככה בערב הזדרזו, והילד, ילד בן 9 נכנס למקלחת, מבקש מאמא שלו, תביא לי מגבת, בבקשה. היא מביאה, ולא, לא המגבת הזאת. זאת אומרת, תקשיב, זה נקי, זה טוב, למה לא? מה הבעיה? לא, אני לא רוצה את המגבת הזאת. ילד כזה, תרק את הדלת, ואחרי כמה רגעים יצא מהמקלחת, כשכל הרצפה מלאה בטישו. אבא מגיע, תרים את זה עכשיו מיד. והילד, כמובן, לא מרים. עכשיו אתה מרים את זה. פתאום האמא, שהייתה שם, היא עומדת והיא רואה את כל המצב הזה, הכל הרצפה טישו, האבא מפוצץ על הילד, הילד מתעקש ולא מרים, והיא פתאום כזה התפרצה בצחוק הזה, כאילו באמת, הבלון התפוצץ, וכמובן שגם האבא צחק וגם הילד צחק, ומיותר לציין שאחרי שתי דקות לא היה אף טישו על הרצפה, כי הכלילות הזאת של הצחוק פשוט... הידיים שלו לא הרגישו שהם אוספות את זה, כשזה בכעס ובזה אי אפשר, המפרקים לא עובדים, באמת, בגוף, המפרקים לא עובדים, וכשזה בצחוק פתאום הגוף נהיה כליל, ועושים את הכל ויש שיתוף פעולה, וזאת באמת ברכה. אז שנזכה בעזרת השם לפורים שמח מאוד, ולשנה שמחה, ולימים טובים ושמחים, באמת שהקדוש ברוך הוא כבר לא ייתן לנו ניסיון בשמחה, אלא ששמחנו כימות היא ניתנו, ממש ממש.
אמן. טוב, יש לנו שיר חדש מתוך מגילת אסתר. המלחין, בדרך כלל אני חושב שהוא מאבד מוזיקאי יגאל דוד שטטנר, והוא כותב כך, כשיצאנו מאז אחרי 4 חודשי לחימה, היה ברור לי שפורים הקרוב ירגיש קצת אחרת. שרועים עדיין בתחושת אסתר פנים, שמבקשת תקווה, ישועה, ונהפוך הוא אמיתי, ממש כמו בימים ההם. בפורים הזה צריך לשמוח, אבל גם לתת ללב קצת להתרגש, לעכל, להתרפא, והלוואי הוא כותב שהניגון הזה ייגע בלבבות ונזכה לשמחה אמיתית בימי הפורים האלה. והוא מקדיש את הניגון לעילוי נשמת, הוא כותב, חבריי הגיבורים, אראל שרבית ועמיחי ויצן, השם יקום דמם, שנפלו בקרב על קידוש השם. האמת שעל כל אחד משניהם, על הראל שרבית ועמיחי ויצן, אפשר לדבר כל כך הרבה. אחד נפל בקרבות ממש בשמחת תורה, ביישוב שלו, בכיתת הכוננות, והשני בעזה, וכל אחד מהם היה באמת אישיות כל כך גדולה. אבל בואי נתמקד עכשיו בניגון שהולחן לעילוי נשמתם. אז הנה, יגאל דוד שטטנר ותוסף אסתר. תודה רבה, אמא מאיר.
שלום ופורים שמח.
אמן.
ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותבק ותתחנן לו ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותבק ותתחנן לו Thank you.
אשר ישלטו היהודים הם המזונם ניקלו היהודים בערב בכל מדינות המלך החשברות ישלוח יד ויבקשר אדם ואיש לא מתפנם נפל מרדם
כלי למה עזבתני, גל שטטנר, הלחין, שר ואיבד. הוא מקדיש את השיר הזה לעילוי נשמת, כמו שאמרנו, חבריו הגיבורים הראל שרביט ועמיחי ויצן, השם יקום דמם. אנחנו יוצאים עכשיו, יורדים עכשיו, 7:37, להפסקת פרסומות, אחריה קצת קולות מההלוויה אתמול של דניאל פרץ, שהוכרז כחלל, אחרי שהוא היה במשך 5 חודשים כשבוי, כחטוף, ואתמול המשפחה שלו בחרה להביא את מה שאפשר להביא לקבורה בהר הרצל.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:42, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אלפים הגיעו אתמול לבית העלמין הצבאי בהר הרצל, ועוד קודם לבית משפחת פרץ ביישוב יד בנימין שבנחל סורק, כדי ללוות בדרכו האחרונה את סרן דניאל פרץ, השם יקום דמו, בן 22, מיד בנימין, הוא נפל. עכשיו כבר יודעים, בקרבות הבלימה, בשמחת תורה, והגופה שלו נחטפה לעזה בידי מחבלי החמאס. דניאל היה מפקד מחלקה בגדוד 77. 5 חודשים אחרי שהוא נחטף, התבשרה המשפחה שלו שהוא נרצח בידי חוטפה, והגופה שלו עדיין מוחזקת בידי החמאס. ומדובר באמת בלוחם, במפקד, שאמרו אתמול בלוויה שהוא הציל קרוב ל-100 אנשים. עם הטנק שלו, בעוטף, ביישובים, סעד, נחל עוז, נלחמו ממש בגבורה. ואתמול תחת גשם שוטף באמת עמדו אלפים בהר הרצל וחלקו כבוד אחרון לדמו של דניאל פרץ. אביו הסביר שם מה קוברים, הגופה לא איתנו, אבל היה משהו שכן אפשר לקבור, והמשפחה החליטה לעשות הלוויה ולשבת שבעה. והאבא דורון, הרב דורון פרץ, יושב ראש המזרחי העולמי, אמר, חשבנו איך אפשר לבוא ללוויה אחרי 163 ימי סבל. החלטנו שאפשר, החלטנו שאנחנו מתמקדים במה שיש לנו, וזה לכבד אותך בנינו אהוב גיבור ישראל, לא להתמקד בשכול או באובדן. יש לנו את כל החיים להתמודד עם זה, וגם את הגופה שלך עדיין אין, עוד ארוכה הדרך להחזיר אותך הביתה, אבל החלטנו להתמקד במה שיש ולעשות הלוויה. דניאל, כמה בכיתי הבוקר, בכיתי כמו שלא בכיתי כל חיי. 5.5 חודשים היה קשה לבכות, כי פעלנו למענך, עשינו את כל מה שרק אפשר היה לעשות. אני רוצה לומר שאני מלא הכרת הטוב וגאווה כלפיך. האדמור מירוז'ין אומר שלא ההורים בוחרים את הילד, אלא הילד, הנשמה שלו, בוחרת את הוריו. אז תודה שבחרת בנו. האב הרב דורון פרץ פנה אל ממשלת ישראל בדרישה לעשות כל מאמץ להשיב את גופת בנו לצד השפעת כל החטופים וגופות הנרצחים. הוא גם קרא באנגלית לממשלת ארצות הברית, אכן ישנו אסון הומניטרי בעזה, הוא אמר, האסון הזה הוא 134 חטופים שנמצאים בעזה, בהם תינוקות, ילדים, נשים וקשישים. האסון שקורה שם הוא לא באחריותנו, ואנחנו מצפים מכם לסייע לישראל להביא אל סופו. והרב דורון פרץ סיים את ההספד שלו, שהיה בעברית ובאנגלית, והיה בעיקר בשפת הלב, סיים בדברים שהוא רצה לומר לאשתו ולעוד נשים רבות אחרות. בואו נשמע.
As the heavens are crying, I want to say just a word to my wife. אני רוצה לומר מילה לאשתי ולכל האימהות. אני לא חוויתי סבל כמו זה, לא רק הסבל שלי, אלא הסבל של אשתי. הכאב, הגעגוע, האהבה, הדאגה של אמא לילד, לא הייתי כל כך קרוב לסבל כזה. זכיתי להכיר כל כך הרבה משפחות, שנהיו המשפחות שלנו, של החיילים והאזרחים, והאמא שכואבת ומתגעגעת לבן ולבת, אין דבר כזה שאני חוויתי קשר כל כך טבעי. אני רוצה לומר שזה הזכות שיש לנו, לא רק הלוחמים, הזכויות הוא לא רק של העורף, של האימהות, של הגעגועים, של הזעקות, של ושל הבכי. ימי פורים ופסח, כל נשים, אף הן היו באותו הנס, אומר השי, הן חילו את הנס. אסתר, השביעה בבית אחשוורוש, היא זאת שכוללה את הנס, ובזכות נשים צדקניות, נגלנו ממצרים. אני מציע לאשתי האהובה, את כל המדרס, הלוואי שהבכי והגעגוע של ריבונו של עולם ישים, תשים בנו בך ותרחם על כולנו.
הרב דורון פרץ בהלוויה של בנו דניאל, סרן דניאל פרץ, השם יקום דמו, שגופתו עדיין נמצאת בעזה. והנה השיר ממשיך את הדברים מתוך הסליחות לתענית אסתר, שנאמר ביום חמישי, קנה לשמך נורא ונקדש, חזה קרמך נהרס ונידש, ואנחנו מבקשים, זרויינו קבץ ושיר לך יחודש, קיימם והחיים בבניין בית המקדש, וכעשותך נוראות באותם הימים, איתנו אפלט שועת עולמים, כאל מלך יושב על כיסא רחמים.
יוי סון איי יוי
זהו, עד כאן התעוררות שלנו עם התפילה הזאת מתוך סליחות לתענית אסתר. אנחנו חותמים את התוכנית. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר, ועוד כ-23 שעות. בוקר טוב.